כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, ה' במרחשוון תשע"ה, מסכת יבמות, דף כ"ה. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, זהו הרדיו, המביא עליכם בסייעתא דשמיא מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. יערוף כמטר לקחי תזל קטל אמרתי, כי שעירים עלי דשא וכי רבבים עלי עשב. צור תעודה חתום תורה בלימודי, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, בחוקותיך ישתעשה לא ישכח דבריך. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות, שיו ידיכם קודש וברכו את אדוני, יברכך אדוני מציון עושה שמיים וארץ. בספר מעבר יבוק כותב שבמנהגי הארי נאמר שהיה נוהג לומר קודם שיכנס לבית המדרש את תפילת רבי נחוניה בן הקנה, הכתובה במשנה ומפורשת בגמרא, וכן את הפסוקים שזה אתה אמרנו. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לילוי נשמתה של אמי מורתי, הרי נקפרת משכבה, מרת יפה שנדלפי גבת רמר שרגה עליה שלום, שנשמתה תהיה צרורה בצרור החיים, ולאחיותה, בתחיית המתים, יחד עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, וזאת אנחנו עושים כהרגלנו בסייעת הדשמיה, כשבסיום התמצות של השיעור אתמול, נשיב על ארבע שאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו. אמרה המשנה בדף חף ג', המקדש אחת מבית החיות, ואינו יודע איזה מהן, נותן גט לשתיהן שכל אחת בספק אחות אישה. מת ויש לו אח אחד, אחיו חולץ לשתיהן. ואם יש לו בית אחים, אחד חולץ לאחת, והשני יכול לייבם את השנייה, כי ממה נפשכים מהיבמה, אז הוא ייבם כדין. ואם לא, לא פגע באחות זקוקתו, כיוון שהחליצה מפקיעה את הזיקה. אם קדמו וכנסו לו יוציאו, כיוון שכל אחד אמר ששפירו התחתן, וגם אם ראשון פגע באחות זקוקה, כשאיבמה השני פקע זיקה למפרע. שניים שקידשו בית החיות ואין יודעים איזו קידש כל אחד, שניהם נותנים בית גיטין. מתו ויש לכל אחד אח אחד, כל האח חולץ לשתיהן. היה לאחד אח אחד ולשני בית אחים, האחד חולץ לשתיהן והשניים, אחד חולץ ואחד מייבם, ואם כנסו לא יוציאו. כשהיו לשתיהם בית אחים, כל זוג אחד חולץ ואחד מייבם, ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה, ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה. קדמו שני אחים וחלצו לשתיהן, השניים האחרים, אחד חולץ ואחד מייבם, ואם שניים אלו כנסו, לא יוציאו. אמרה הגמרא, שנינו במשנה, מי שקידש בית נשים ואינו יודע מי קידש, משמע שקידושין חלו אפילו שלא יתברר לעולם מי המקודשת. שמע מינה שקידושין שינה מסורים לביה נחשבים לקידושין. דחתה הגמרא את הראיה ואמרה, שמדובר שבשעת הקידושין הוא כן ידע את מי קידש ואחר כך נתערבו. וכמה שמלן, משמיע לנו המשנה שקודם צריך אחד לחלוץ ואחר כך השני לייבם, דאם לא כן פגע באחות זקוקתו. ובסיפה גם כן מדובר באוקרו, לבסוף נתערבבו, והחידוש הוא דאף על פי שיש לאחד מהם רק אח אחד, שני האחים אחד חולץ ואחד מייבם, ולא חוששים שמה גם האח האחד יבוא לייבם ושמה פגע באחות זקוקתו. ובסיפה של הסיפה שמדובר בשניים שקידשו ויש לכל אחד בית אחים, החידוש הוא שלא גוזרים שמה יבוא לייבם ללא חליצה. מה ששנינו במשנה שאם קדמו וכנסו, מה שעשו עשו, אין להקשות מהמשנה של דלת אחים שבית מהם היו נשואים בית אחיות ומתו שחולצות ולא מתייבמות, ואם קדמו וכנסו יוציאו. כי יש הבדל בין המשנה פה לשם, כיוון ששם שתי היבמות זקוקות, ולמד אמר שסובר יש זיקה פגע באחות זקוקה. למד אמר שאומר שאסור לבטל מצוות יבמין, בגלל שהוא מבטל מצוות יבמים, אבל במשנה שלנו, שזה ספק, אפשר לומר שכל אחד ייבם את זקוקתו. לאחר מכן למדנו במשנה בדף חף דלת מצווה בגדול לייבם, ואם קדם הקטן זכה. אמרה הגמרא תנו רבנן כתוב בפסוק והיה הבכור מכאן שמצווה בגדול, דאין לומר שהכוונה לבכור ממש, דאם כן למה הוא צריכה התורה למעט אשת אח שלא היה בעולמו? תהי פוקלי, שהרי אינו בכור, ואין לומר שמה שצריך מיעוט באיש את אח הוא כשאח שלא היה בעולמו הוא בכור מהם, כיוון שמצוות ייבום תלויה בנחלה, ונחלה זה רק בבכור מן האב. ואין לומר שכוונת התורה לבכור ממש ונתחדש שמצוות ייבום היא רק במקום שיש בכור, כי הרי אמרה התורה, ומת אחד מהם, ומאירי גם כשהיו רק בית אחין ומת הבכור, והתורה אמרה שהפשוט, האח הפשוט מייבם, ואלו מה שכוונת התורה לבחור ממש, והיינו שבמקום שיש בחור אין קטן יכול לייבם, ואם אין בחור אז מייבם גם קטן, כיוון שאמרה התורה כי ישבו אחים יחדיו, וקשה ושוותה ישיבת אחים זה לזה כשהם שווים לייבם. ואלו מה שכוונת התורה לבחור ממש, ולומר שכשיש בחור אם לא רצו שאר האחים לייבם קופים את האח הגדול, את הבחור, ואם אין בחור אז אין קופים את האח הגדול, כיוון שסברה הוא שגם גדול קופים אותו כשלא רצו שאר האחים, כמו בחור. ואין לומר שכוונת התורה לבחור ממש, משום שרק בחור נתחדש שמקבל את נחלת אחיו כשמייבמו, אבל פשוט אינו יורש חלק אחיו, כי הרי אמרה תורה יקום על שם אחיו, והרי קם. ועל כוחך שמה שאמרה תורה והיה הבחור, הכוונה לגדול, ומה שנקרא בחור זה לגריאותה, זה בא ללמד שדומה לבחור שאינו נוטל בראוי כבמוחזק. לאחר מכן דרשה הגמרא מהמילים אשר תילד למיעוט אילונית שאינה יולדת, ומהמילים יקום על שם אחיו בנחלתו, אין הכוונה שיקראו לבן שיוולד על שם המת, כי לומדים שם שם מבני יעקב, שם נאמר על שם אחיהם יקראו בנחלתם, ואמר רבה שכאן לומדים בגזרה שווה, ומוציאים מפשטות הפסוק לגמרי. כאילו להגזרה שווה היינו אומרים שכוונת הפסוק, שמוטל על בית דין לומר ליבם, שיקרא את הבן על שם המת. ומהמילים ולא ימחה, פרט לסריס ששמו מחוי. כעת נשיב על ארבע השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, מה המקרה של קידושין שאין מסורים לביה? התשובה היא, רחל ולאה שתי אחיות שעשו שליח אחד לקבל קידושין מאדם פלוני, ולא ידוע אם קיבל קידושין לרחל או ללאה. כל אחת לא יכולה להינשא, שמה השנייה היא שנתקדשה, והיא אחות אשתו האסורה עליו. שאלה שנייה, מיכן הוכיחה הגמרא שיבום אינו מצווה רק על הבכור? התשובה מכך שמייתה התורה אשת אח שלא היה בעולמו, וזה דווקא באח קטן שלא היה בעולמו. מכאן מוכרח שיבום אפילו באח שאינו בכור. שאלה שלישית, מה ממעטים מהמילים אשר תילד? והתשובה, פרט לאילונית שאינה יולדת ופטורה מן היבום אחמת כך. והשאלה האחרונה, לעניין מה נקרא אח המייבם בכור, והתשובה שהוא נוטל את חלקו של אחיו בירושה של אבא, אבל דינו כבכור שאינו נוטל בראוי כבמוחזק. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי, ה' בחשוון תשע"ה, עיקר העניין לימוד אפינו היומי דף כ"ה, ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה בדף כ"ד עמוד ב', שלוש שורות מתחילת העמוד, משנה שפותחת במילים הנטען על השפחה ונשתחררה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה מן המשנה הזו, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אם כן, אומרת המשנה, נטען מי שיצא עליו קול על השפחה שזינתה עמו ולאחר מכן נשתחררה, או על העובדת כוכבים שיצא עליו הקול שזינה עם נוכרית ולאחר מכן נתגיירה, והרי רוצה לישא אותם עכשיו באתר, לאחר שכבר נשתחררה השפחה ונתגיירה הנוכרית, הרי זה לא יקנוס אותם לכתחילה, ואם כנס אין מוציאין מידו. אבל הנטען על אשת איש שזינתה עמו, והוציאו בית דין מתחת ידו של הבעל, מפני שנטען שזינתה תחתיו הרי אסורה לבעלה, אף על פי שכנס הנטען את האישה הזו לאחר שנתגרשה מבעלה, יוציא, מכיוון שאישה שזינתה אסורה בין לבעל ובין לבועל מן התורה, ולכן אף בדיעבד שכבר כנסה חייב להוציאה. זוהי המשנה שלנו בדף ו"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם נטען אדם על הנוכרית ולאחר מכן נתגיירה, לא יישאינה לכתחילה, ואם כנסה אין מוציאין אותה מידו. משמע שאדם אחר יכול לכנסה אף לכתחילה. מוכח דהגיורת מיבה אביה, שהיא גיורת כדין, ואף שלא נתגיירה לשם יהדות אלא לשם אישות כדי להינשא לנטען, מכל מקום חלה הגיירות, שאם לא כן הייתה אסורה להינשא לכל אדם. בקשה הגמרא ורמיני, אני אשאל אותך סתירה. נאמר שאחד איש נוכרי שנתגייר לשום אישה כדי להישא אישה מישראל, ואחד אישה נוכרית שנתגיירה לשום איש כדי להינשא לאיש מישראל, וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים כדי שיקבלו ארוחה מאת המלך, או שנתגייר לשום עבדי שלמה כדי להיות מעבדי שלמה שרוצה להיות עבדו, כדי שתהיה אמתו מוטלת על אחרים, אינן גיירים, אלו הם דברי רבי נחמיה. שהיה רבי נחמיה אומר, אחד גרי עריות, אקוטים, שנתגיירו מאימת העריות, כמו שנאמר בספר מלכים ב' פרק י"ז פסוק כ"ה, וישלח השם בהם את העריות, ותוספות בדיבור המתחיל, הלכה כדברי האומר, חולקים על רשי וסוברים שאין הכוונה כאן לקוטים שנתגיירו מחמת עירת העריות, שבזה נחלקו התנאים עם קוטים גרי עריות או גרי אמת הם. אלא גם אמן דאמר, קוטים גרי עריות הם, מודה לדברי הברייתא דלהלן, ששאר גרי עריות דינם כגיירים גמורים, והטעם שסובר שהגירות של הקוטים אינה גירות, מכיוון שגם בשעה שנתגיירו, עדיין היו עובדים עבודה זרה. אם כן, היה רבי נחמיה אומר, אחד גרי עריות ואחד גרי חלומות, שאמר לו בעל החלומות להתגייר, ואחד גרי מרדכי ואסתר שנתגיירו בזמן גדולת מרדכי כדכתיב במגילת אסתר פרק ח' פסוק י' ז', ורבים מעמי הארץ מתייהדים, ואותם גרים התגיירו מחמת יראת הנפש, אינן גרים עד שהתגיירו בזמן הזה. סברה הגמרא שכוונת הברייתא כפשוטה, שאין גיירות חלה אלא בזמן הזה. אם כך מקשה הגמרא, בזמן הזה סלקדה איתך, כלומר, וכי כל אלו שנתגיירו מאז כגון נבוזרדן וכיוצא בו אינם גיירים? מתרצת הגמרא אלא אימה, כוונת הברייתא שאי אפשר להתגייר, אלא בשעה שמצבו של עם ישראל הוא כבזמן הזה, שעם עני ונכנע, כיוון שבמצב כזה אין לחשוש שמה נתגייר לשם שררה. אם כן רואים מהברייתא הזו, שמי שמתגייר לשם דבר מסוים, הגיירות אינה חלה. ואם כן קשה על מה שמוכרח ממשנתנו, שגם אישה מתגיירת לשום אישות, חלה הגיירות. מתרצת הגמרא, איתמר עלה, הרי נאמר על הברייתא הזו, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב, הלכה כדבריה אומר, כולם גיירים הם, ואפילו אם נתגיירו לשם טובת הנאה כלשהי. וזאת מאחר שקיבלו עליהם עול המצוות. ואם כן המשנה סוברת, כפי ההלכה שחלה הגיירות, גם אם היא לשם אישות וכיוצא בזה. מקשה הגמרא, יח אם המשנה סוברת שגיירות לשום אישות היא גיירות גמורה, אם כן לכתחילה נמי, גם לכתחילה יישא אותה לאישה. מדוע שנינו במשנה שלא יישא אותה הנטען לכתחילה? ותוסות בדיבור המתחיל, יחי לכתחילה נמי, אומרים, אם היינו אומרים שגירות לשם אישות אינה גירות, יכולנו לפרש שאף לכתחילה לא יישא אותה, מכיוון שאין זה גירות. מכל מקום אם נשא אותה, לא יוציאנה, הועיל ואין זה ודאי שנתגיירה לשם אישות. אלא שאנחנו חוששים לכך, ולכן מספק אין להוציא אותה מרשותו. מתרצת הגמרא שלכתחילה לא יקנוס אותה משום דרווסי. דאמר רווסי, הטעם של המשנה שלא יישא את האישה הזו לכתחילה, הוא משום דכתיב, בספר משלי פרק ד' פסוק כ"ד, אסר ממך עיקשות פה ולזות שפתיים. ולכן לכתחילה לא יישא נטען את הגיורת שנטען עליה לאחר שנתגיירה, וכן לא יישא את השפחה לאחר שנשתחררה, כיוון שעל ידי זה יתחזק הכל ויאמרו שאמת היה מה שחשדו או תחילה שזנה עמהן. אבל אחר שכנס לא יוצא משום דכתיב דרכיה דרכי נועם. מביאה הגמרא ברייתא שייכת למה שנאמר לאל שגיירות לשם הנאה כלשהי אינה גיירות. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שנמצאת במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב', אין מקבלים גיירים לימות המשיח כיוון שאז יהיו ישראל בגדלותן, ויש לחשוש שאין כוונת המתגייר לשם שמיים. כיוצא בו מאותו הטעם לא קיבלו גיירים לו בימי דוד, מכיוון שחששו שמא הבא להתגייר אין כוונתו לשם שמיים אלא בא מפני הפחד הוא בא להתגייר. וגם לא קיבלו בימי שלמה מכיוון שחששו שמא כוונתם לשם שולחן מלכים ולא לשם שמיים. אמר רבי אליעזר מהיקרא, איכן יש סמך מן המקרא לדין הזה שאין מקבלים גיירים לימות המשיח? אומרת הגמרא, נאמר בספר ישעיה פרק נ"ד פסוק ט"ו, אין גור יגור אפס מאותי מי גר איתך עלייך יפול. והפסוק נדרש כך, אין גור הבא להתגייר מתי יגור? רק בזמן כשאפס מאותי, כלומר כשביכול הקדוש ברוך הוא לא איתנו. ומי שגר איתך בעניותך בזמן הזה כפי שאמרנו, הוא עליך ייפול, מלשון ינוח, כלומר, הוא ינוח איתך לעולם הבא. אבל אידך, מי שלא בא להתגייר בזמן הזה, לא נקבל אותו כשיבוא להתגייר ולא יזכה לנוח עמכם לעולם הבא. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, הנטען על אשת איש. מי שיצא כל על אשת איש שזינתה עמו, והוציאו בית דין מתחת ידו של הבעל מפני שנטען שנזינתה תחתיו, והרי אסורה לבעלה, אף על פי שכנס הנטען את האישה הזו לאחר שנתגרשה מבעלה, יוציא מכיוון שאישה שזינתה אסורה בין לבעל בין לבועל מן התורה, ולכן גם בדיעבד כשכבר כנסה חייב להוציאה. אומרת הגמרא, אמר רב, ובאופן שאחר שיצא הכל באו עדים והעידו שזינתה עמו, והרי אסורה לו מן התורה ככל אישה שזינתה שאסורה בין לבעל ובין לבועל, כיוון שכתוב פעמיים בפרשת סוטה ונטמאה, ודרשו מזה חז"ל במסכת סוטה דף זך עמוד ב' שאסורה בין לבעל ובין לבועל, אבל על פי כל לבד שזינתה עמו, אין מוצאים אותה מבעלה לאחר שנישאה כבר. אמר רב שישת, אמינא סבורני, כי נעים ושך עבריו, אמר לה איש מתתה. אני חושב שכאשר התנמנם רב ושכב לישון, הוא אמר את הדברים הללו, כלומר הוא אמר דברים בלא כוונת הלב, שהרי מהברייתא מוכח שלא כדבריו. נתניה, שנינו ברייתא שמופיעה בתוספתא, הנטען על אשת איש והוציאו על ידו, מחמתו, מכיוון שנאסרת על הבעל ונישאה לאחר ונתגרשה גם מתחת ידי אחר, אם לאחר מכן כנס אותה אותו בועל שנטען שזינתה עמו, לא יוציא. כך נאמר בברייתא. מברר רב ששת, איך ידעמי. במה מדובר כאן בברייתא? אידי כעידים אם ישנם עידים שזינתה עם בועל, זה אם כן קיעתי אחר כשניסית לאחר בינתיים ואף סקל לקלה, ובכך הפסיק את הכל, מה יווה? מדוע הותרה לבועל ולא יוציא אותה אחר שכנסה? והרי אסורה לו מן התורה. אז מה בכך שהופסק הכל כשניסית לאחר? אלא לו מוכרחים אנו לומר שמדובר באופן דלק העידים שזינתה, אין העידים שזינתה, ומכל מקום, טעמה שאין מוצאים אותה מן הנטען, זה רק משום שמדובר באופן דעת האחר והפסק אלה קהלה. לפני שהיא נישאה לנטען, היא הספיקה להתחתן עם מישהו אחר, ועל ידי הנישואין הללו הופסק הכל, אלא ואחי. אבל אם הייתה נישאת לנטען מיד, אם הייתה נישאת לנטען מיד אחר שיצא הכל, ולא היה אחר שמפסיק בין הכל הנישואין עם הנטען, מפקינן, מוציאים את האישה מן הנטען, וזאת למרות שאין עדות על הטומאה. הרי לנו שאפילו על פי כל בלבד מוציאים אותה מן הנטען, והנה מוכח, לא כשיטת רף שהעמיד את המשנה שמוציאים אותה מן הנטען דווקא בידי טומאה, אבל בכל בעלמה אמר רב שלא מוציאים אותה ממנו. ורב סותרים את הברייתא. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל להשיב לך, אין להוכיח מהברייתא הזו שאפילו על פי כל מוציאים אותה מן הנטען. מוציאים אותה מיד אותו אדם שנטען לגביו שהיא זינתה עמו. כיוון שבאמת בברייתא הזו מדובר כשלא באו עדי טומאה שהעידו שזינתה עמו, אלא שגירשה בעלה הראשון על פי כל שזינתה עם הנטען, והוא הדין, דאף על גב דלא את האחר שניסית לו בינתיים, ואף סקל לקהלה, גם אם אין מישהו אחר שהתחתנה איתו בינתיים והפסיק את הכל, אזי רק איקה עדים מפקינן, רק אם יש עדים על כך שהיא זינתה, אז בכן מוציאים את האישה מן הנטען אם היא הלכה וניסית לו. אבל היא לקה עדים, אם אין עדים שהיא זינתה, לא מפקינן, לא מוציאים אותה ממנו. ואין להקשות שאם כן מדוע אמרו בברייתא רק את האופן הזה שיפסיק אחר את הכל, לומר שאם כנס לא יוציא, היה על הברייתא לשמיענו חידוש גדול יותר, שאף אם לא יפסיק אחר את הכל, בינתיים לא יוציא אחר שכנס. התשובה היא כי יש לומר שהברייתא בא לשמיענו חידוש אחר, ואחי כאמר, כך רוצה הברייתא לחדש, שרק אם כנס כבר לא יוציא, אבל אם לא כנס עדיין, אז אף על גב דעת האחר ואפסיק אלה קהלה, למרות שבינתיים היא התחתנה עם מישהו אחר לגמרי, ועצם הניסויים הללו יפסיקו את הכל, לכתחילה לא יקנוס. אם היא התגרשה מאותו אחר, היא לא יכולה להתחתן לכתחילה עם אותו אחד שנטען לגביו שהיא זינתה עמו. לכן כתבה הברייתא את הדין הזה באופן שיפסיק אחר את הכל, כדי ללמדנו שגם בזה לכתחילה לא יקנוס. אבל הדין שאם כנס לא יוציא, באמת נוהג גם כשלא יפסיק אחר את הכל, ומשום שאין כאן עדות על הטומאה, אלא יש כאן רק קול בלבד. ועוד מקשה הגמרא על דברי רב, שכאמור אמר שמה שנאמר במשנה, שאם יצא קול על אשת איש שזינתה, אז אם כנסה נטען זה שיצא לגביו הקול שהיא זינתה עמו, אם היא התחתנה עמו, תייצא ממנו. אמר רב, זה רק אם באו עדים ועידו שהיא זינתה. אבל על פי כל לבד שזינתה עמו, אין מוציאים אותה מבעלה לאחר שנישאה כבר. מקשה הגמרא מיתי ולמדנו בברייתא במה דברים אמורים שאפילו אם כנס אותה הנטען צריך להוציאה, זה דווקא כשאין לה בנים מבעלה הראשון, אבל יש לה בנים מבעלה הראשון, לא תייצא. כיוון שאם נאמר שתייצא, הרי זה עלול להוציא לעז על בני בעלה הראשון שהם ממזרים, ויאמרו שאינם בניה מבעלה הראשון אלא מן הנטען נולדו לה. ואם באו עדי טומאה שזינתה עמו, אפילו יש לה כמה בנים, תייצא ממנו, שכיוון שאסורה לו מן התורה לא חששו ללעז. אם כן מבואר במפורש שאף שלא באו עדי טומאה, תייצא ממנו אם אין לה בנים. שהרי ברי שמדובר כשלא באו עדי טומאה, וקשה על רב שסובר שרק על פי עדי טומאה מוציאים אותה מן הנטען, אם הנטען התחתן עמה. מתרצת הגמרא, רב מוקילה למתניתין, רב מעמיד את הברייתא ביש לה בנים מבעלה הראשון, ולכן הוכרח להעמיד את המשנה כשיש לה עדים על הטומאה. שהרי כיוון שיש לה בנים מבעלה הראשון, גם הברייתא הזו סוברת שאין לו הוציאה מן הנטען, כי אם על פי עדי טומאה. שואלת הגמרא, אם כן שרב מודה שאם אין לבנים מן הראשון תייצא גם בלא עדי טומאה, אלא על פי הכל בלבד, ומה ידוך כדי רב, מה דחק את רב לאוקמה למתניתין ביש לבנים? למה דחק רב להעמיד שמדובר ביש לבנים, וממילא הוכרח להעמיד את המשנה באופן שיש לה עדים ולומר, דטעם הדעיקה עדים מפקינן, שרק אם יש עדים אז מוציאים אותה מן הנטען אם היא התחתנה עמו. והיא לקה עדים, ואם אין עדים שהיא זינתה, לא מפקינן, לא מוציאים אותו. כיוון שיש לה בנים מהראשון ולא רוצים להוציא עליהם לעז. לוקמה יעמיד רב את המשנה באופן שאין לה בנים מבעלה הראשון, וממילא אף על גב דלקה עדים, גם אם אין עדים שהיא זינתה עם הנטען, אלא רק יצא קול, גם שייך הדין של המשנה שהיא צריכה לצאת מן הנטען, גם לאחר שכנסה, גם לאחר שהתחתן עמה. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, מתניתין כשייתי. לשון המשנה הייתה קשה לרב. כלומר, היה לרב הכרח מן המשנה עצמה להעמיד באופן הזה. כי אם נאמר שמדובר כשאין לבנים מן הבעל הראשון, ואין הידי תומה אלא יצא כל בלבד שזינתה עמו, אם כן, מה איריה מה גרם לתנא דתני שהוא נוקט במשנה לשון של הוציאוה שמשמעו שהוציאו אותה מבעלה בעל כורחה, ליתני הוציאה, שיהיה כתוב הוציאה שמשמעו שהוציא אותה מרצונו, שהרי אף באופן זה שהוציא אותה מדעתו, שייך דין המשנה שלא יכנוס אותה לכתחילה, ואם כנס לא תיצא. אלא על כורחך צריך לומר, שלכן כתב התנא לשון הוציאוה, משום דכל הוציאוה, משמעו שהוציא אותה בעל כורחו בהוראת בית דין. בבית דין כשמוציאים אישה מבעלה זה רק באופן שיש עדים שזינתה הוא דמפקי. רק אז מוציאים את הבעל מאשתו, את האישה מבעלה. אבל על פי כל בעלמה, לא מוציאים אישה מבעלה. ולכן העמיד רב את המשנה כשבאו עדי תומה, כשבאו עדים שהיא זינתה. וממילא נצטרך לומר שמדובר באופן שיש לה בנים מן הבעל הראשון. ולכן כל זמן שיש רק כל, לא מכריחים אותה לצאת ממנו כדי לא להוציא לה אז על בניה מבעלה הראשון. שאם לא כן, גם בכל בעלמה, תיצא מן הנטען. ועכשיו מביאה הגמרא תירוץ נוסף על שתי הקושיות שהקשינו על דברי רב. והיא בעיתה אם תרצה אפשר לתרץ ולומר כך, שלפי דעת התנה של המשנה, אין מוציאים אישה מיד הנטען, על פי כל, על פי לעז בלבד, אפילו אם אין לה בנים מבעלה הראשון, ולא כשמבואר בברית הלל. ואני, מתניעתה, שתי הברייתות שהובאו לאל שמתוכם מוכח, שאף על פי שיש רק כל מוציאים אישה מן הנטען, רבי, זו אישיתת רבי שסובר שמוציאים אישה מבעלה, אפילו על פי עדות על דבר מכוער ביחד עם כל. ולשיטתו יש להוציא אותה מן הנטען, אפילו על ידי כל באלמה, כיוון שהניסויים עם הנטען מחזקים ומוכיחים שהכל שיצא עליהם הוא אמת. ולכן ראיה זו של כל בלבד לגבי הנטען, דומה לכל יחד עם עדי דבר מכוער לגבי הבעל. נתניה, שנינו בברייתא, אם ראה הבעל את הרוכל, מוכר הבשמים וקישוטי נשים יוצא מן הבית, וראה אישה, ראה את אשתו חוגרת בסינר, סינר הוא לבוש הדומה למכנסיים שהיו אנשים נוהגות לחגור אותו לצניות, אמר רבי, הועיל ומכוער הדבר שהרי זה מראה שזינתה עם רוכל זה והסתירה הסינר מעליה כדי לזנות עמו, ולאחר מכן חגרה אותו שוב, במקרה כזה תייצא מבעלה. וזאת כדין אישה שזינתה שאסורה לבעל. וכן אם יצא הרוכל ומצא הבעל רוק למעלה מן הקילה, בגג של הקילה שעל גבי המיטה, אמר רבי, הועיל ומכוער הדבר כיוון שנראה מתוך העניין שזינתה עמו ושכבה ופניה למעלה, ורקקה כלפי גג הקילה, שאם לא כן האח הגיע הרוק לגג הקילה, תייצא. וכן אם מצא הבעל מן עלים של אדם אחר הפוכים, כלומר שפיהם היה למטה ושוליהם למעלה, פי המינל הוא מקום הכנסת הרגל והשוליים הם תחתית המינל ובדרך כלל מונחים השוליים על הקרקע ופי המינל למעלה. וכאן כיוון שהפחם נמצא שפי המינל הוא למטה דבוק בקרקע ושוליו למעלה. ואת המינלים הללו הוא מצא תחת המיטה. אמר רבי, הועיל ומכוער הדבר כיוון שניכר מתוך העניין שזינתה עם אדם אחר. ואותו אדם הפך את מינליו כדי שלא יוכלו להכיר של מיהם. הדין הוא שתייצא מבעלה. שואלת הגמרא אם מדובר שמצא את המינלים הפוכים, לכזה דמנינו. שיבדוק של מי הנעליים, ואם יתברר שם של אותו רוכל שראה אותו יוצא מן הבית, הרי הדברים מוכחים שזינתה עמו. ואם אינם שלו, אין לנו לחשוש שמה זינתה עמו, כיוון שייתכן שרק יפקיד אותם בידה. מתרצת הגמרא אלא לא מדובר שמצאו את המנהלים עצמם הפוכים, רק שנמצא במקום בקרקע שלצד המיטה סימן של מנהלים הפוכים. שהרי זה מראה שאיש בא לזנות עמה ולכן הפך את מנהליו כדי שלא יכירו על ידי המנהלים. ואתה יש לומר שהברייתות השנויות לאל בדף חבדה לתמוד ב' שמבואר בהם שמוציאים אותה מן הבועל אפילו בלא ידי תומה, זה כשיטת רבי שסובר שאפילו כשהיה רק דבר מכוער בלא עדים, אם יתווסף לדבר המכוער גם כל שיצא עליו, תייצא מן הבעל. ולכן לגבי הבועל סובר רבי שתייצא בכל בלבד אף בלא ידי כיעור, כיוון שעצם הדבר שכנס אותה הבועל חשוב הדבר כעדי כיעור, הועיל ומעשה זה מחזק את החשד שזינתה עמו. אומרת הגמרא והלכת הקוותי דרב, להלכה אנחנו פוסקים כשיטת רב שאין מוציאים אישה מבעלה אלא על פי עדים שהיא זינתה, והלכת הקוותי דרבי, והלכה כשיטת רבי שמוציאים אישה מבעלה אפילו בכל בעלמה. שואלת הגמרא קשי הלכת הלכת, מצד אחד אנחנו פוסקים כרבי שאפילו כל בלבד בלא עדים מוציאים אישה מבעלה, מצד שני אנחנו פוסקים כרב שאין מוציאים אלא אם היה עדים בדבר. מתרצת הגמרא לא קשי, אין סתירה בין שתי ההלכות, באחת מהן מדובר בקלה דפסיק, שלאחר שיצא הכל שזינתה, יצא כל אחר כנגדו הטוען ששקר היה עלה אז הראשון. מה שאמרנו הלכה אחרת, מדובר בקלה דלא פסיק. כל העיר מדברת על הדבר הזה. והכל נמשך בלא שיצא נגדו או כל אחר. ובבארת הגמרא את התירוץ, שבאופן שיצא קלה דלא פסיק ולקה עדים, כשיצא קול והקול אינו מפסיק, ואין עדים שהיא זינתה, אז הלכה כרבי שאסורה מחמת הקול. באופן שיצא קלה דפסיק ואיקה עדים, באופן שיצא קול אבל הקול הפסיק, ויש עדים שהיא זינתה, הלכה כרב שאינה יוצאת, אלא בעדים שהיא זינתה ולא על ידי קול בלבד. שואלת הגמרא וקלה דלא פסיק, קול שאינו נפסק, שלאל פסקנו שאוסרים אישה לבעלה על פיו, עד כמה, כמה זמן צריך שימשך הקול הזה? אמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, אביי היה יתום מאמו, והייתה לו אומנת, הוא היה קורא לה אם. אז אמרה לו האם, דומי דמטה כדי להיות מחשודי העיר, צריך שימשך הכל במשך יום האופלגה, יום האומחצה. אבל אם נמשך הכל פחות מיום האומחצה, אינו חשוב כל לאסור על פיו. מוסיפה הגמרא ואומרת, ולא אמרן שאוסרים את האישה על פי הכל הזה, אלא דלא פסק ביני וביני. לא פסק הכל באותו יום אומחצה, אבל אם פסק ביני וביני, אבל אם הפסיק הכל במשך היום וחצי הזה בכל אחר שיצא כנגדו, הפסק, אז נקרא שהכל הראשון פסק, ואז אפילו אם יחזור הכל, שוב לא סומכים עליו. ולא אמרן, אנחנו לא אומרים שאם פסק הכל ביני וביני אין סומכים עליו, אלא דלא פסק מחמת עירה, שהיו אלו שהוציאו את הכל יראים ולכן הופסק הכל. אבל פסק מחמת עירה, אלו שהוציאו את הכל הם פוחדים ממשהו, זה לא נחשב שהכל הפסיק. למה? כיוון שמחמת עירה הוא דפסק. אלו שהוציאו את הכל פשוט פוחדים. ולא אמרן שסומכים על הכל, אומרת הגמרא, אלא באופן דלקה אין בעיר אויבים לאישה או לנטען. אבל אם איקה אויבים, אם יש בעיר אויבים לנטען או לאישה, אין סומכים על אותו כל, משום שיש לתלות שאויבים הוא דאפקו ללקלה. האויבים הם אלו שהוציאו את הלעז הזה על האישה ועל הנטען. כעת מביאה הגמרא, ספק בדין המגרש את אשתו משום שם רע וחזר וכנסה. אומרת הגמרא תנענתם, שנינו במשנה, במסכת גיטין דף ממהי עמוד ב', המוציא את אשתו משום שם רע שיצא עליה שזינתה, אם רוצה לחזור ולקונסה לא יחזיר. וכן המוציא את אשתו משום נדר שנדרה וכעת רוצה להחזירה לא יחזיר. ובגמרא שם נאמרו בית לישנות בטעם הדין הזה. לישנה קמה הטעם משום קלקולה, שמה לאחר שיגרשנה תנסה לאחר והתבטל השם רע שיצא עליה, או שיתיר לה החכם את נדרה ויבוא בעלה ראשון ויטען שהוא לא גירשה אלא מחמת השם רע או הנדר. ואם היה יודע שיתבטל השם רע או שיעקור החכם את נדרה, לא היה מגרשה. ואז הוא יאמר שהגט בטל ובניה מן השני ממזרים. לכן תקנו שאינו יכול להחזירה אחר שגירשה, ושוב הוא לא יוכל לטעון שעל דעת כן לא היה מגרשה. שרי כיוון שהדין הוא שאסור לו להחזירה, נמצא שגילה דעתו במעשה הגירושין שאינה חביבה עליו. ללישנה בתרא שם בגמרא במסכת גיטין, הטעם הוא כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות. אומרת הגמרא שלח לרבא בר אונה, לרבא בר רב נחמן, ילמדנו רבינו. אם עבר האדם הזה שהוציא את אשתו משום שם רע, עבר על ההלכה וכנס אותה, כן התחתן איתה, מה הוא שיוציא? מאחר שיצא עליה כל שזינתה והחזיק הבעל את הכל הזה לאמת, הרי היא אסורה לו. אמר לי, הישיב לו, רבא ברב נחמן, תנינה שנינו במשנתנו אצלנו, הנטען על אשת איש והוציאו מתחת ידו, אף על פי שכנס הבועל את האישה הזו יוציא. הרי שכיוון שכנסה נטען ונתחזק הכל, החמירו עליו שאף אם כנס יוציא. כך יש לומר גם לגבי מוציא אשתו משום שם רע, שכיוון שגירשה בעלה, הרי שהחזיק את הכל לאמת, ואם כן, אף אם כנס, נחמיר עליו שיוציא. אמר לי, הישיב לו, רבא בר אונה, אין להוכיח את הדין הזה ממשנתנו. למה? מי דמי? האם דומה הספק הזה לדין האמור אצלנו במשנה לגבי נטען? אתם אצלנו בדין נטען, שאמור אצלנו במשנה, קטני הוציאו. משמע? שהבית דין הוציאו מבעלה בעל כורחו, ובית דין אין מוציא מן הבעל, אלא כשיש ידי תומה שזינתה תחתיו, וכיוון שנתברר בוודאי שזינתה תחתיו, ואסורה לו מן התורה, ודאי שאף אם כנס, יוציא. ואחה, אבל מי שמוציא משום שם רע, קטני נאמר במשנה במסכת גיטין, בלשון הוציאה. משמעו, שלא היה חיוב עליו להוציאה, אלא הוא מעצמו הוציאה, והיינו משום שלא היו ידי תומה, אלא כל באלמה. שיצא עליה שזינתה. ולכן אפשר שבאופן כזה, אם כנס, לא יוציא. ואם כן, אין להוכיח את הספק הזה, או לפשוט את הספק הזה ממשנתנו. אומרת הגמרא, ורבא ברב נחמן שרצה כן לפשוט את הספק הזה ממשנתנו, הוא סבר, מתניתי נמי, הוציאת נן. דהיינו, גם במשנתנו כאן, במסכת יבמות, מדובר שלא היה חייב הבא לגרשה, אלא הוציאה מדעתו וברצונו. וזה משום שלא היו עדי תומה, אלא רק קול באלמה. ומכל מקום, אם כנסה בועל, יוציא. אם כן, יש להוכיח מכאן גם למוציא את אשתו משום שם רע, שאף אם עבר על הדין וכנסה, צריך להוציאה. מקשה הגמרא והקטי ועדיין מדמי, האם ניתן להשוות בין הספק שם במסכת גיטין לבין המשנה שלנו? הרי אחה, בספק שנסתפקנו במוציא משום שם רע ועבר וכנס, עבר על ההלכה וכנס, מדובר בבעל של אישה זו, שהרי היה בעלה מתחילה, ולכן אין זה דבר מגונה כל כך בזה שחזר וכנסה. אבל אתם, דהיינו במשנתנו לגבי הנטען, לגבי זה שיצא עליו השם רע, שהוא זינה עם האישה הזו, מדובר בבועל, באדם שנטען עליו שזינתה עמו, ודבר מגונה הוא שכונסה. ולכך חייבו חכמים להוציאה, אף עם כנסה. אם כן, אין ללמוד מזה לספק שנסתפקנו בבעל שעבר על ההלכה וכנס. אמר לי, ישיב לו, אף על פי כן, שפיר דמי ההדדי. בכל זאת, ניתן וטוב להשוות בין שני המקרים. למה? כיוון דאחה, לגבי נטען אמו רבנן, אמרו חכמים שלכתחילה לא יכנוס. ואם כנס, ואם בכל אופן עבר על ההלכה וכן כנס, דינו הוא שיוציא. אך הנמי גם כאן, באותו ספק שיסתפק רבא ברונה, לגבי מוציא את אשתו משום שם רע, הרי אמרי רבנן לא יחזיר. ואם כן יש לומר גם כן, אם כנס, יוציא. דוחה הגמרא שוב ואומרת, ולא היא. עדיין אין לדמות דין הבא לדין הנטען. כי אתם, לגבי נטען שכנס את האישה הזו שנטען עליה, אלומי אלמי לקלה. במעשה הזה, שאותו נטען כנס את האישה הזו, נתחזק הכל שיצא עליו תחילה שזינתה עמו. ונראה שהמתו, כי מאחר שכונסה עכשיו, כנראה שהכל שיצא עליו שהיא זינתה עמו הוא נכון, ולכן נחמירו עליו שאף אם כנס יוציא. אבל אך הבעל שהוציא אשתו משום שם רע וחזר וכנסה, עד הרבה נתבטל הכל, דאמרינן יאמרו העולם, קם בי בקלה ולייטי. בדק הבעל את הכל ומצא שהוא לא אמת ולכן החזירה, שהרי אין אדם רוקק בקוס ואחר כך שותהו, אלא ודאי שבדק ומצא שהכל היה שקר ולכן החזירה, ולכן אין ללמוד ממשנתנו שצריך להוציאה לאחר שכנסה לגבי בעל שהוציא משום שם רע וחזר וכנסה. וכעת הגענו למשנה בדף חפי עמוד א'. במשנה הזו ממשיכה המשנה לבאר עוד אופנים שבהם אסרו חכמים לאיש לשאת אישה משום לזות שפתיים. בדף הראשון במסכת גיטין התבאר שחכמים הצריכו לכל המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל או במדינת הים עצמה לומר בפניי נכתב הגט הזה ובפניי נחתם. ושם בדף בית עמוד בית נחלקו רבא ורבא בטעם התקנה הזו. לרבא הטעם שתקנו חז"ל, זה משום שאין בני מדינת הים בני תורה, וחששו שאינם יודעים שצריך לכתוב את הגט לשם האישה שמתגרשת, וחששו שמה הבעל יבוא ויערר שלא כתבו לשם האישה ויוציא לה, אז כדי לקלקלה. כאשר השליח מעיד על כך שבפניו נכתב ונחתם הגט לשמה, שוב אין הבעל נאמן ואינו יכול לבוא ולערר. ורבא מפרש שהטעם הוא, לפי שאין בארץ ישראל עדים שמכירים את חתימת העדים שמחוץ לארץ, לכן הצריכו לשליח שיומר בפניי נחתם, כדי שלא יוכל הבעל לערר שמזויפו. אומרת המשנה אצלנו במסכת יבמות בדף כ"ה עמוד א', המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל, או ממדינה למדינה בחוץ לארץ, ואמר השליח בפניי נכתב ובפניי נחתם, שיצריכו חכמים להעיד על כך שהגט נכתב ונחתם לפניו. אמרו חכמים שהואיל והאישה ניסית על פי דיבורו של השליח, לא יישא השליח את אשתו של המגרש משום לזות שפתיים, שיאמרו שעיניו נתן בה ושיקר לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם בשביל יישא אותה. וכן עד המעיד לאישה מת בעלה ומותרת להינשא, וזו כולה שהאמינו לעד אחד בלבד לומר מת בעלך, ולא צריך שני עדים כמו שמבואר לכמן דף פיזיין עמוד ב', ואף שלהתיר את האישה להינשא לעולם זה דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים, אז למה פה מועיל עד אחד? מכל מקום חכמים התירו לעד אחד לומר מת בעלך להתירה להינשא. ובטעם הדבר, מבואר בגמרא לכמן בדף קט"ו עמוד א', שזה או משום שהאישה מדייקת ומתחתנת, דהיינו היא בודקת היטב שאכן בעלה מת, או משום שכיוון שהוא דבר שעשוי להתגלות, אין בני אדם משקרים במקרים הללו. אז עד שמעיד לאישה מת בעלה ומותרת להינשא, או שהוא אומר אני עצמי הרגתיו, אף שמותרת להינשא לאחרים על סמך עדותו, כמו שמבואר בהמשך הגמרא, לרב האטם שמותרת משום שאינו נאמן שהוא הרגו לפי שאין אדם משים עצמו רשע, ובעצם פלגינן דיבורה, מחלקים את הדיבור של אותו אדם שאומר אני הרגתיו. מאמינים לו רק שהבעל נהרג, אבל לא מאמינים לו שהוא הרגו ולכן היא מותרת להינסה. רב יוסף סובר, שהאומר פלוני רבעני לרצוני, אינו נאמן משום שלדבריו הוא רשע ופסול לעדות, ולא פלגינן דיבורה, להאמין לו רק שהבעל נהרג אבל הוא לא הרגו. מכל מקום לגבי עדות אישה סובר רב יוסף, שאף גזלן דהורייתא ואף רוצח נאמנים להעיד במיטת הבעל להתירה להינסה, כי האמינו חכמים לכל הפסולים, ולכן אף האומר אני הרגתיו נאמן להתיר את האישה. ממשיכה המשנה ואומרת, או שאמר העד הרגנו, דהיינו שעד אחד אומר הרגתיו עם עוד אנשים, הרי זה העד לא יישא את אשתו, שמעיד להתיר אותה, כי יאמרו ששיקר בדבר כדי להינסה לה, ויש לה זאת שפתיים. רבי יהודה אומר, כשהעד אומר אני הרגתיו את הבעל, דהיינו שהוא עצמו הרגו, לא תינסה אשתו כלל על סמך עדותו, לא לו עצמו, ולא לאחרים, כי לדבריו הרי הוא רוצח ופסול העדות משום היתו רשע, ולא נאמן להתיר את האישה. אבל אם העד אומר הרגנו הוא, וכוונתו שראה האנשים שהרגו אותו, תינסה אשתו לאחרים על סמך עדותו, כיוון שאינו מעיד שהוא עצמו הרגו, והוא אינו נחשב רשע. זוהי המשנה שלנו בדף חפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, טעמה דממדינת הים, הביא את הגט שצריך השליח לומר, בפני נכתב ובפני נחתם. דעלי על השליח כסמכינן סומכים להתיר את האישה, ומאחר שסומכים על עדותו, אסור לו לישא אותה שלא יאמרו שהעיד כך כדי לישאנה. אבל המביא גט מארץ ישראל שאינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, או משום שבני ארץ ישראל בקיאים שצריכים לכתוב את הגט לשמה, או משום שבארץ ישראל מצויים עדים לקיים את חתימות העדים, כפי שכבר הסברנו במשנה, אז במקרה כזה שהוא מביא גט מארץ ישראל כיוון דלאו עליה כסמכינן, היות ולא סומכים על השליח להתיר את האישה, אלא אנחנו מתירים את האישה על סמך הגט שלפנינו, יישא השליח המביא את אשתו, שאין חשש שזייף את הגט בשביל לישא אותה. תמאה הגמרא, והרי בעד שמעיד לאישה שמת בעלה ומתירה להינשא, דלאו עליה כסמכינן, שלא סומכים על עדותו, ולא על סמך דבריו מתירים את האישה להינשא. ואמר מר, אמר החכם שהטעם שמתירים להינשא על פי יד אחד, זה משום שאישה דייקה ומן סבא, האישה מדייקת ובודקת היטב אם בעלה מת, ורק אחר כך היא ניסית. וקטני, ונאמר שמעיד לאישה שמת בעלה, לא יישא את אשתו. אם כן, מדוע מביא גט בארץ ישראל נושא את האישה משום הטעם שלא סומכים על עדותו? וישבת הגמרא, אטם, בעדות על מיטת הבעל, ליקה כתבה. אין כתב אלא אמירת העד לבד, ועל כן חוששים שיעיד שקר כדי שיוכל לישא אותה. אבל אחר אחד שמביא גט בארץ ישראל, היא ככתבה. הגט בידו, כיוון שהגט בידו לא חוששים שיזייף את הגט כדי לישא את האישה. ומביאה הגמרא ראיה לחילוק הזה. דתנן, שנינו במשנה לקמד דף קוף י' ז' עמוד א', וכן הוא במשנה במסכת גיטין דף חף ג' עמוד ב', שאף הנשים שאינם נאמנות לומר מת בעלך להתיר את האישה, ומדובר על חמש נשים, שכיוון ששונות אותה חוששים שמתכוונות לכלכלה בעידותם ולא נאמנות להעיד מת בעלך, ומי הם על חמש נשים? חמותה, בת חמותה, צרתה ויבמתה. דהיינו, אשת אחי בעלה, אפילו קודם שמת אחי בעלה, ובת בעלה. חמותה שונאת אותה שאומרת בליבה, זאת תאכל את כל יגעי ועמלי. וכן בת חמותה אומרת, זאת תירש כל עמל אבי ואימי ואני אדחה. יבמתה שמפחדת שם הסופה להיות צרתה, ובת בעלה שאומרת, זו באה במקום אימי, אוכל את כל עמלה. אז נאמר במשנה שאף אותם נשים שאינם נאמנות לומר מת בעלך כדי להתיר את האישה, אף על פי כן נאמנות להביא את גיטה ממדינת הים ולומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואמרו שם במשנה מה בין הבאת גט שנאמנות לעדות על מיטה שאינן נאמנות. מבארת המשנה, משום שהכתב מוכיח ואין סומכים על עדותן אלא על השטר. אותו דבר גם כאן, המביא גט בארץ ישראל לא חוששים שיזייף בשביל לישא את האישה, מה שאין כן כשהוא מעיד על מיטת הבעל חוששים שיעיד שקר כדי לישא אותה. אומרת הגמרא, למדנו עכשיו במשנה שלדעת הנקמה עד המעיד על הבעל ואומר מת, או שהוא אומר אני הרגתיו, או שהוא אומר הרגנו, לא יישא את אשתו. מדייקת הגמרא, הוא ניהו דלא יישא את אשתו, העד שמעיד לעתירה הוא אסור לו לשאת את אשת המת, משמע לאחר, לאדם אחר תינסה, כלומר האישה מותרת להינסה על סמך עדותו, אף שאומר הרגתיו שהוא עצמו הרגו, ונמצא שלדברי תנקמה אם הוא אומר אני הרגתיו, הוא בעצם רשע ופסול לעדות. אם כן, מקשה הגמרא, ואמר רב יוסף, הבא לבית דין ועיד שפלוני רבעני, רבע אותי במשקף זכור, אם אומר שהיה זה לעונסי, שאנס אותי לעירבה, הוא הנרבה ואחר, עוד אחד שראה את המעשה, מצטרפים לעידות ונחשבת לעידות כשרה, ובית דין יכולים להורגו. אבל אם הנרבה אומר שפלוני רבה אותי לרצוני, שנתרצה איתי בדבר, הוא אינו מצטרף עם אחר להרוג את הרובע, משום שלדבריו רשע הוא שהוא נרבה לרצונו, והתורה אמרה בספר שמות פרק חף ג' פסוק א', אל תשת ידך אם רשע להיות עד חמאס, ואינו יכול להעיד על הרובע לחייבו מיטה. ואם כן, איך הרוצח יכול להעיד על מיטת הבעל להתיר את אשתו? איך הרוצח שאומר אני הרקתי את בעלך יכול להעיד שאכן הבעל מת ולהתיר את אשתו להינשא? וכי תימה, ואם תאמר שייני עדות אישה, לגבי עדות אישה זה מיוחד והתירו להינשא דק כאילו ברבנן, שחכמים הקלו בה והכשירו בה אפילו את הפסולים, ולכן אף שלדבריו רשעו, בכל זאת הרשע הזה קשר בעדות הזו. ואמר רב מנשה, גזלן דדבריהם, אנחנו בדף חפי עמוד ב', גזלן שרק מדרבנן נחשב לגזלן ומדאורייתא הוא לא נחשב לגזלן, כמו משחק בקובייה או מפריחי יונים, שחכמים יחשיבו כגזלן ופסלו אותו לעדות. והטעמו, כפי שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף חב עמוד א', או משום שהחיוב על הכסף שלוקח הוא רק אסמכתא, שהרי לוקח ממון חברו דרך שחוק ועיתול, כיוון שאסמכתא לא קניה ולוקח את הכסף שיש בו אבק גזל נחשב לגזלן, או משום שאינו עוסק ביישובו של עולם, שאינם בקיאים בטיב, דינים ומסע ומתן ואינם ירעי חטא. אז גזלן מדברי רבנן כשר לעדות אישה, דיינו הוא כשר לומר מת בעלה להתירה להינשא. אבל גזלן לדברי תורה, מי שחשוב גזלן גמור מדין תורה, פסול הוא גם לעדות אישה, כיוון שוודאי הוא משקר, או משום שגזרת הכתוב שפסול לעדות, או בגלל שהוא משקר. וכיוון שלרב מנשה שעד הפסול מן התורה פסול גם לעדות אישה, אם כן לדברי רב יוסף שאדם נאמן לפסול את עצמו בטענת רשע, מדוע כשאומר אני הרגתי את בעלה תינשא אשתו, והרי לדברי העד שהרגו בעצמו ונאמן לומר שאינו רוצח, הוא נפסל גם לעדות אישה, איך מתירים את אשתו? האם נעימה, האם נאמר שרב מנשה שאמר שגזלן דדברי תורה פסול לעדות אישה, הוא דאמר כרב יהודה שאמר במשנה שהאומר הרגתיו לא תינשא אשתו, ורבנן סוברים שאומר הרגתיו כן תינשא אשתו, והם סוברים שאף ב אומר הרגתיו הוא רוצח ורשע מן התורה, מכל מקום אשתו מותרת להינשא, שהקלו בעידות של האישה, שאף אלו שפסולים לעידות מן התורה קשרים לעידות הזו, ודלא כשיטת רב מנשה. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב מנשה, יכול רב מנשה לתרץ ולומר לך אנא דאמרי, אני שאני אומר שגזלן מדברי תורה פסול לעידות אישה, זה אפילו מדברי רבנן, שהאומר הרגתיו שבא ומעיד אני הרגתי את הבעל תינשא אשתו, בטעם הדרבנן אחה, וטעם של חכמים כאן שאומר הרגתיו תנשא אשתו, זה כדרבה. שאין אדם פוסל את עצמו בעידותו, דאמר רבה, לגבי מי שבא לבית דין ואמר פלוני רבעני לרצוני, שמצטרף עם עוד עד אחר להרוג את הרובע, משום שאינו נאמן להעיד על עצמו שעשה מעשה רשע, כיוון שאדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע. ולכן, אינו יכול להיחשב כעד כלפי עצמו על ידי דיבורו, כי אינו חשוב עד אלא בעל דבר. ואינו דעתו מועילה לעשות את עצמו רשע, כמו שמועילה הודעתו לחייבו ממון. וכיוון שאינו נאמן על עצמו לעשותו רשע, מקבלים את מה שאמר על פלוני שרבה ומחלקים את דיבורו לשניים. ואומרים, מקבלים את דבריו שפלוני רבה, אבל לא מקבלים מה שאמר לרצוני, כיוון שפלגינן דיבורה, דהיינו, או שאומרים שמקבלים שפלוני רבעו לו בעצמו, אלא שתולים שרבעו לאונסו, הוא עשה את זה באונס, או שמקבלים שפלוני רבה, אבל לא מקבלים שרבעו לעד הזה, שמעיד שרבעו לרצונו. אותו דבר, בעד האומר הרגתיו, אף שלדבריו הוא רשע, אינו נאמן לומר על עצמו שהוא הרג ופלגינן דיבורה, ומקבלים רק את החלק בעידותו שפלוני הרג, ולא את החלק של הדברים שהעד בעצמו הרגו. שואלת הגמרא, לימה, האם נאמר לפי זה שרב יוסף שאמר, שהאומר פלוני רבעני לרצוני שאינו נאמן, משום שלדבריו הוא רשע ואינו נאמן להעיד על הרובע, הוא דאמר כרב יהודה. נאמר שרב יוסף סובר כמו רב יהודה שהאומר הרגתיו אינו נאמן להשיא את האישה, משום שלדבריו הוא רשע, והוא פסול לעדות כי רוצח פסול לעדות, ולא כרבנן, שהאומר הרגתיו כן תינשא אשתו, משום שלרב יוסף אי אפשר להאמינו במה שאמר הרגתיו, כיוון שלדבריו רשע הוא. כמו שהאומר פלוני רבעני אינו נאמן להרוג את הרובע. מסיקה הגמרא ואומרת שזה לא כך, אלא בין רב יוסף ובין רב מנשה סוברים כרבנן, אלא שנחלקו בטעמם של רבנן הסוברים שנאמן. אמר לך רב יוסף, יכול רב יוסף לתרץ לך, אנא דאמרי, אני שאני אומר, שכאשר הוא אומר פלוני רבעני אינו נאמן אפילו לרבנן, זה גם ילך לשיטת רבנן, שהאומר הרגתיו הרי זה נאמן. מה ההבדל בין פלוני רבעני שהוא אינו נאמן לבין שהוא אומר שהוא הרג את הבעל שהוא כן נאמן, כי שאני עדות אישה, לגבי מי שמעיד שבעלה מת, הקלו ברבנן להתירה להינשא. והאמינו לכל פסולי עדות וגם לאלו שפסולים מן התורה. ולכן, האומר הרגתיו את הבעל נאמן להתיר את האישה, כי למרות שלא פלגינן דיבורה, ולדבריו של רב יוסף הוא רשע, גם רשע נאמן להתירה להינשא. ולפי זה, רב מנשה שאמר שגזלן דדברי תורה פסול לעדות אישה, אמר את דינו רק כרב יהודה שאומר הרגתיו לא תינשא אשתו. וזאת כיוון שלא פלגינן דיבורה, לא חוצים את דבריו של העד הרשע הזה. נמצא שלדבריו של רב מנשה, שהולך בשיטתו של רב יהודה, המעיד הזה הוא רשע ולכן לא תינשא אשתו. אבל אני סובר שאף גזלן דדברי תורה כאשר לעדות אישה. ולא רב מנשה סובר שפסולי עדות מן התורה פסולים לעדות אישה, הוא סובר שאכן כן אומרים פלגינן דיבורה, ומשום כך סובר כרבנן האומרים שאף אם אמר הרגתיו נאמן, כיוון שמקבלים את עדותו שפלוני נהרג ואין מקבלים את עדותו שהוא הרגו. ולפי זה יוצא שמי שסובר פלגינן דיבורה יכול לסבור שפסולי עדות מן התורה פסולים לעדות אישה, ואין לו הכרח לומר שכל הפסולים כשירים לעדות אישה. כי הטעם של רבנן משום דפלגינן דיבורה, ומשום כך פסקו הראשונים שהלכה כדת רב מנשה שפסולי עדות פסולים מן התורה, כיוון שקיימלן שאומרים כן פלגינן דיבורה. אומרת הגמרא למדנו במשנה רבי יהודה אומר, אם אמר העד הרגתיו לא תינשא אשתו, אבל אם אמר הרגנו תינשא אשתו. מקשה הגמרא על רבי יהודה שמחלק בין אם אומר הרגתיו שאינו נאמן לבין אם אומר הרגנו שכן נאמן. מה ישנה הרגתיו? מדוע אם הוא אומר הרגתיו לא תינשא אשתו משום שלדבריו רשע הוא? ומה ישנה הרגנו שכן תינשא אשתו? הרי גם באומר הרגנו לדבריו רשע הוא, כי הוא הרגו עם עוד אנשים אחרים. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, מה שאמר הרגנו, אנחנו מפרשים את דבריו כשנעשה כמו באומר, אני הייתי עם אורגב. אני לא הרגתי ממש, אלא ראה אנשים אחרים שהרגו אותו. כך מסביר תוספות בדיבור המתחיל באומר, אני הייתי עם אורגב על פי רי. מביאה הגמרא סיוע לדבר שכך צריך לפרש את דברי רבי יהודה והתניה, וכך שענינו בברייתא, בתוספתא, אמרו לו חכמים לרבי יהודה מעשה בליסטים אחד שיצא להרג במגיזת קפוטקיה, שם של מקום, ואמר להם הליסטים, לכו אמרו לה לאשת שמעון בן כהן, אני הרגתי את בעלה בכניסתי ללוד. ואמרי לה, ויש אומרים שאמר הליסטים שהרגו בכניסתו של שמעון בן כהן ללוד. והסיעו את אשתו על סמך עדות הליסטים. הנה רואים, שהאומר הרגתיו תינשא אשתו על סמך עדותו הוא כרבנן. אמר להם, אומר להם רב יהודה לרבנן, וכי משם אתם מביאים ראיה לדבריכם? שם הוא לא אמר הרגתי, אלא באומר אני הייתי עם אורגב, אבל אני בעצמי לא נגעתי בו. מקשה הגמרא על דברי הברייתא והליסטים קטני. כתוב ליסטים, וכיוון שמבואר שהיה יוצא להיהרג משום שהיה ליסטים, אם כן, היה שם עדים בדבר שראו הורג אנשים, וכיוון שכן אינו נאמן על עדותו, כיוון שידוע לנו על ידי עדים שהוא רוצח, והוא פסול לעדות גם לדברי חכמים, מבארת הגמרא שבאמת הוא לא היה ליסטים, אלא שנתפס על ידי ליסטיות. חשדו בו שהוא ליסטים, לפי שהיה יחד עם הליסטים שהרגו ולכן תפסו. שואלת הגמרא, ויצא להיהרג קטני? בברייתא כתוב יצא להרג, משמע שדנו אותו בית דין כרוצח וחייבו אותו מיתה. תרץ את הגמרא שיצא להרג על ידי בית דין עובדי כוכבים, על ידי בית דין של גויים דלא די כי שאינם מבררים את אמיתות הדברים, וקטלי והם הורגים. ומה שיצא להרג לפי שחשדו הוא שהיה ליסטים כי היה עמהם, אבל באמת הוא לא הרג ולכן היה כשר לעדות. הנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף כ"ה עמוד ב'. המשנה הזו מוסיפה לבאר עוד אופנים, שבהם מי שמחמתו נאסרה אשתו על בעלה, או שניתרת האישה להינשא לאחרים, אין לו ליסה את האישה הזו. אומרת המשנה, חכם שדינו שיכול להפר נדרו של אדם אחר, אפילו ביחיד, ואינו צריך לכך בית דין, וכן יכול לאסור את הנדר כפי שנדרו האדם, אם לא מוצא לו פתח או חרתה אפילו ביחיד, אז אותו חכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, אישה שנדרה הנאה מבעלה, שאסרה על עצמה כל הנאה שיהיה לה מבעלה, כמו שמבואר במסכת נדרים דף פ"א עמוד ב', שאם אמרה הנאת תשמישי עליך, אינו צריך להפר, אבל אם אמרה הנאת תשמישך עליי, כן צריך להפר, כיוון שאין מאכילים לאדם דבר שהוא אסור בו. אז אישה שנדרה הנאה מבעלה ולא הפר לה בעלה ביום שומעו, כי הרי הבעל אינו מפר אלא ביום שומעו, ואם לא הפר לה חייבת בנדרה, חייבת לקיים את הנדר שלה, היא באה אל החכם כדי להתיר את נדרה, ולא מצא חכם פתח או חרתה להתיר לה את הנדר, ומשום כך אסרה על בעלה בהנאה. ומחמת שאסרה על בעלה בהנאה, גרשה בעלה. אומרת המשנה, הרי זה החכם לא יישאנה מפני החשד שיאמרו שלא מצא לה פתח, כיוון שרצה שיגרשנה בעלה והוא יישא אותה. אבל אם מענה, יתומה קטנה פחותה מבית 12 שנה שסיוע אחיה או אמא שהקידושין חלים רק מדרבנן, והיא יכולה למען בו בבעלה עד שתגדל, ואם היא ענה בו, אינה צריכה גט, אלא כשאומרת שאינה רוצה בו, היא מותרת לכל אדם, ומיעון צריך להיות בפני בית דין. אז אם היא מיינה בפני החכם, או מקרה של יבמה שחלצה בפניו של החכם, דהיינו שמת בעלה בלא בנים והלך האח של בעלה וחלץ לה שהיא מותרת לשוק, יישאנה, מותר לחכם שמיינה או חלצה בפניו לישא אותה, ואין חשד שיאמרו שהתירה בשביל שרצה לישא אותה. למה? מפני שהוא דבר שנעשה בפני בית דין ולא רק בפני החכם שנשא אותה. אלא, עוד שני דיינים יושבים עמו ושלושה לא נחשדו שיעשו דבר שלא כהוגן בשביל אחד מהם. ולכן לא חוששים שמשום שרצה אחד מהם לישא אותה, לכן את אירוע. זוהי המשנה שלנו בדף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא ממה ששנינו במשנה, שרק באופן שהחכם מסר את האישה בנדר לא יישאנה משום חשד, משמע אי מתירה החכם לבעלה לידי שאפר לה את נדרה ואחר כך מת בעלה או גרשה, יישאנה, מותר לחכם הזה להתחתן עם האישה הזו, משום שאין כאן חשד. ואז שואל את הגמרא במאי עסקינן, איך מדובר כאן שחכם יכול להתיר את נדרה של האישה? אילה אם אחד, אם תאמר שמדובר בחכם אחד, קשה, חד ממצי מתיר? האם חכם אחד יכול להתיר את הנדר? ואמר רבי חייא בר אבין אמר רב אמרם, תנא, נאמר בברייתא התרת נדרים בשלושה אנשים, מבואר שרק שלושה יכולים להתיר את הנדר, אבל איש אחד לא יכול להתיר. ואלא צריך לומר שהתירו לה או אסרו עליה את הנדר בתלתה בשלושה דיינים, ועל זה אמרה המשנה. שאם אסרו עליה את הנדר וגרשה בעלה, אסור לישא אותה. כי חושדים שמה הם אסרו בגלל שמישהו רוצה לשאת אותה לאישה, מקשה הגמרא וכי שלושה מחשידי. האם שלושה חשודים לאסור את האישה בנדר על בעלה כדי שישא אחד מהם את האישה? ואתנן, שנינו בהמשך המשנה, אם מיינה האישה או שחלצה יבמה בפניו של החכם, כן ישאנה. לאחר מכן, ואין כאן חשד שיאמרו שאתירה בשביל כך, למה? מפני שהוא בית דין, מיון וחליצה נעשה בפני בית דין של שלושה. ואמרנו שלגבי שלושה אין חשד. אם כן קשה, למה חכם שאסר את הנדר לא ישאנה? מתרץ את הגמרא לעולם בחד. החכם שאמרה המשנה שיכול להפר או לקיים את הנדר, באמת מדובר לא בבית דין של שלושה, אלא בחכם אחד. ולכן אם קיים את הנדר וגרשה בעלה, לא ישאנה, כיוון שיש חשד. הטעם שיכול להתיר את הנדר לבד בלא שלושה? כדי אמר רב חיסדא, אמר רב יוחנן, כמו שאמר רב חיסדא בשמו של רב יוחנן במסכת נדרים דף ע"ח עמוד ב', שהתרת נדרים היא גם ביחיד מומחה, ביחיד שמומחה בתלמוד, ובקי בהלכות נדרים. אף שאין שלושה אדיוטות, גם כן היחיד מומחה יכול להפר נדרים. אם כן, החנמי, גם במשנתנו מדובר ביחיד מומחה, ולכן יכול להתירה ביחיד, ולכן אם הוא באמת אסר עליה בנדר, ולכן בעלה גרשה, אסור לאותו חכם ללכת ולשאת אותה לאישה, מכיוון שיש חשד שהוא בעצם אסרה על בעלה, כדי שהוא יגרש אותה, וכדי שהוא החכם יוכל לשאת אותה לאישה. אומרת הגמרא, למדנו בסיפה של המשנה שהיא מיינה, או שחלצה בפניו, מותר לאחד מאותם שלושה בבית דין שמיינה או שחלצה בפניהם להישאנה, כי כאמור מדובר פה בשלושה, ואנחנו לא חושדים שמה שלושה עשו יד אחת, כדי להביא למצב שאותה אחת שמיינה, או אותה אחת שחלצה בפניהם, תוכל להתחתן עם אחד מהדיינים. דייק את הגמרא, טעם עד בית דין. כל הסיבה שאנחנו לא חושדים בגלל שיש פה שלושה, ולכן לא יבואו לחשוד בהם. משמע הבית ריק שמדובר בשני בני אדם, לא ישאנה משום שיש חשד. שואלת הגמרא, אם כך מה ישנה, מה זה שונה מהדתנן, ממה שלמדנו במשנה, במסכת גיטין דף סמך זין עמוד א', שני עדים החתומים על שדה מקח, שמחר ראובן לשימון, ועל גט אישה שחתמו על הגט, יכולים לקנות את השדה או לישא את האישה, כיוון שלא חשו חכמים לדבר הזה לומר שחתמו שקר, כדי לישא את האישה או כדי לקנות את השדה. כיוון שבשעת העדות לא נתברר שהיו נוגעים בעדות, ולכן לא פוסלים אותם לאחר מכן למפרע מספק, אולי בשעת העדות היו נוגעים בעדות. וקשה מהמשנה שמשמע שרק בשלושה לא חוששים לחשד, אבל בשניים כן חוששים לחשד. מדרץ את הגמרא ואומרת, אכן גם בשניים אין חשד. הסיבה שכתבה המשנה, מפני שהוא בית דין, אינו משום שרק כשהם שלושה אין חשד, אלא אי גוף הקמש מלן. הדבר הזה עצמו בא המשנה להשמיענו. להפוקי, ממן דאמר, להוציא מדברי האומר, שמיעון יכול להתבצע גם בפני שניים. קמש מלן, פוסקת כאן המשנה כדעת בית שמאי, שמיעון חייב לעשות בפני בית דין של שלושה, משום שצריך דווקא שלושה שהם בית דין, אבל אם יענה בפני שניים, זה אינו מיעון. אבל לגבי חשד, באמת כשיש יותר מאחד, כבר אין חשד שמה הם עושים את המיון או את החליצה, כדי שאחד מהם יוכל לאחר מכן לשאת את האישה. איבא אליהו, הסתפקו בני הישיבה, אילו שאמרו בהם לא יקנוס, כגון מביא גט ממדינת הים, או עד שהעיד במיטת הבעל, או חכם שאסר את האישה בנדר, אם כנס את האישה, עבר על הדין ועבר על ההלכה, ובכל אופן התחתן עם האישה, מהו שיוציא אותה? האם צריך לגרש אותה אפילו בדיעבד, או שרק לכתחילה אמרו שלא יקנוס, אבל אם עבר על ההלכה וכנס, אינו מוציא? אומרת הגמרא, רב כהנא אמר אם כנס מוציא אפילו בדיעבד, ורב אשי אמר אם כנס אינו מוציא. תנא לאו, שנה להם לחכמים, רב זוטי דבי רב פפי, הלכה כדברי האומר כנס אינו מוציא. אמרו לרבנן לרב אשי מה שאמרת שאם כנס אינו מוציא, האם זה גמרא? האם קיבלת כך מרבותיך או סברה? או שמסברה נראה לך לפסוק כך? אמר לאו, השיב להם רב אשי לחכמים, מתניתיני, יש לי ראיה לכך מן המשנה אצלנו כאן במסכת יבמות, לאל בדף חבדה לתמוד ב', נאמר שם, הנטען משפחה, חשדו אדם שבא על השפחה ונשתחררה, האדון שחרר את השפחה, או שנחשד אדם מעובדת כוכבים שריננו עליו שבא עליה, והיא נתגיירה לאחר מכן אותה עובדת כוכבים, הרי זה לא יקנוס אותה משום לזות שפתיים שיאמרו שיש הוכחה שבא עליה, כיוון שכנס אותה. ואם כנס כבר, עבר על ההלכה וכן כנס אותה, אין מוציאים אותה. על מה? רואים מכאן ראיה, ברננה, ברינון ולעז, שיאמרו שאמת היה חשד, לא מפקינן, לא מוציאים בשביל כך שכנס אותה, משום שאין זה איסור לישא אותה, אלא על ידי זה התעורר החשד. החנמי, גם חכם שאסר את האישה בנדר או במביא את הגט, כיוון שאסור לישא אותה רק משום חשד, ברננה לא מפקינן, לא מוציאים אותה ממנו, אם עבר על הדין וכן כנס אותה. והנה מוריי ורבותיי, אנחנו מגיעים עכשיו אל המשנה האחרונה בפרק השני במסכת יבמות, משנה שמצויה בשורה השנייה בדף חבב עמוד א'. אומרת המשנה, וכולם המביא גט ממדינת הים וחכם שאסר את האישה בנדר והמעיד על מיטת הבעל לעשי את האישה, שאסרו להם לישא את האישה, שהיו להם נשים בשעה שהעיד בהבאת הגט או בשעה שאסר את האישה מחמת נדר או בשעה שהעיד על מיטת הבעל ומתו נשותיהן לאחר מכן, מותרות הנשים להינשא להם משום שאין חשד שעיניהם נתנו בה, כיוון שבשעת עידותם היו להם נשים. ולמרות שבזמן המשנה לא היה עדיין איסור לשאת עוד אישה על אשתו, שזה רק מתקנת רבינו גרשו, מכל מקום, אין רגילות שאדם שיש לו אישה, יישא עוד אישה. מוסיפה המשנה, וכמו כן כולן, כל הנשים האלו שנאסרו לו, שנישאו לאחרים לאחר העידות שמת הבעל, או לאחר הבאת הגט, או לאחר שעשרה החכם על בעלה בנדר, ונתגרשו מאותם אחרים, או שנתעלמנו מהם, מותרות להינשא להם לחכם, לעד ולשליח המביא את הגט. משום ששוב, אין מקום לחשוש שעידו או אסרום על בעליהם הראשון בשביל שלישא אותם. שאין איסור זה, חל, רק כשנושא אותם מיד לאחר עידותו. ומוסיפה המשנה, וכמו כן, כל האיסור רק להינשא לאותם שעידו או לחכם עצמו. אבל כולן, כל הנשים האלו שנאסרו לו, מותרות לבניהם או לאחיהם של החכם ושל העד ושל המביא את הגט, ולא חוששים שיעיד בשביל שינשאו להם, משום שאין אדם חוטא בשביל בנו או בשביל אחיו. זו המשנה שלנו, האחרונה של פרק שני בדף חבב עמוד א', והשעון מורה לנו שלא נספיק לסיים היום את הפרק השני ממסכת יבמות, אז נחתום את לימודינו עם 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע עד המעיד על גט לא יישא את האישה המתגרשת? שאלה שנייה, שליח המביא גט מארץ ישראל, האם כן יכול לשאת את האישה המתגרשת ומדוע? שאלה שלישית, האם מתי יודעת בעל דין נחשבת כמאה עדים? ומתי פוסקים אין אדם משים עצמו רשע? שאלה רביעית, האם אדם נאמן לומר מיזיד הייתי באיסורים ומדוע? השאלה האחרונה, ניסית לשניים או שלושה בני אדם ומתו. האם מותרת להינשא לאדם שלישי ורביעי? אלה הם השאלות שלנו לשינון וחזרה, ואנו חותמים עם שתי הלכות מתוך הדברים שלמדנו לאל בדף חפה א'. אמו של אדם אסורה לו מן התורה וגזרו חכמים אף על אם אמו ועל אם אביו, ואין להם הפסק שגם אם אמו ואם אם אביו אסורות עד למעלה, וכן גזרו חכמים על אם אבי אמו, אם אבי אביו, שהם אסורות הן בלבד, אבל למעלה מהן מותרות. אשת אביו אסורה מן התורה אף שאינה אמו, וגזרו חכמים על אשת אבי אביו, ואין לה הפסק, וגם אשת אבי אבי אביו אסורה עד למעלה, שאפילו אשת יעקב אבינו אסורה על אחד ממנו. וכן גזרו על אשת אבי אמו, אבל היא בלבדה אסורה, אבל אשת אבי אם אמו, ואשת אבי אבי אמו מותרות, ואשת אבי אם אביו יש אומרים שאסורה. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, ה' במרחשוון תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא דף כ"ה, ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, ו' במרחשוון תשע"ה, עם דף חבב ממסכת יבמות. מקום מוזמן לציין שבסוף השבוע הזה, ביום שישי, הבא עלינו לטובה, יחול יום השנה לפטירתו של המהר"ם שפירא מלובלין, רבי מאיר ברבי יעקב שמשון, מייסד המפעל המופלא הזה, הדף היומי. התקשר אליי הרב חיים מילר, יושב ראש התנועה למען ירושלים, ואמר לי, שאולי לא רבים יודעים, אבל קברו של המהר"ם שפירא מלובלין נמצא בהר המנוחות. וגדולי הדור ציוו שיקברו בהר המנוחות, כדי שרבים יפקדו את קברו. לצערנו לא זה מה שקורה. אז בסוף השבוע הזה, יחול היורצייט, יום השנה לפטירתו של המהר"ם שפירא, מייסד המפעל המופלא הזה, שאנחנו שותפים לו בסייעתא דשמיא. ועכשיו מי שלא ידע יודע, איכן ניתן לפקוד את ציונו. בשורות טובות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב. ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.